الليل صغير أصحوش عشوي أبو زفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כי טוב, חף א' בתיבת תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף סמך א', השתבח שמו הגדול על. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, בתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שלטה נשמתו לגנזי מרומים בחפי בתיבי תשפ"ג ג' תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, וזכותו הגדולה תגן על בני משפחתו, משפחתנו, ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני אפר ואירנינו ועזים על שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערת דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, זכור דבר לעבדך על אשר יחלתני. סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, 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 כתב בשלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום שלישי, פרק סמך א', כמניין הדף, דפינו היומי. למנצח על נגינת לדוד, שמע אלוהים רינתי, הקשיבה תפילתי מקצה הארץ, אליך אקרא בעטוף ליבי, בצור ירו ממני תנחייני. כי היית מחסה לי מגדל עוז מפני אויב, אגורה באוהלך עולמי, מחסה בסתר כנפיך סלע, כי אתה אלוהים שמעת לנדרי, נתת ירושת יראי שמך, ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור, ישב עולם לפני אלוהים חסד ואמת, מה נמצרו? כן, אז אמרה שמך לעד, לשלמי נדרי יום יום. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה, ריאו לה אדוינוי, כל הארץ עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו, בואו שערה בתודה חצותה בתהילה, עודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. כך נאמר בתנת ואליהו פרק חי. וכיוון שלומדת התורה, הרי זה מביא טובה לעולם, ויכולו לבקש רחמים ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ויפקפק את הרקיע ויביא מטר לעולם. לכך נאמר ויפק רצון מהשם. פותחים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון לסיכום וחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך הדף השישים במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מתי שולח בעירה ביד חירש חייב גם בדיני אדם? והתשובה, לרש לקש במסר לו שלהבת, ולרבי יוחנן במסר לו נר ועיצים יבישים. שאלה שנייה, מדוע בנזיקין אמרה ברייתא כשליבה עם הרוח יחד פטור, ואילו בשבת הזורה ורוח מסייעתו חייב? והתשובה הבאה יישב שמדובר שליבה בצד אחד, ולא היכן שליבתה הרוח. רב יישב שמדובר שהתחיל ללבות ברוח מצויה, ולפתע בא רוח שאינה מצויה. רב זירא יישב שלא נשף בחוזקה, אלא כאדם המחמם את ידיו בנשימתו. רב אשי יישב שלגבי שבת מלאכת מחשבת עשרה תורה, ולכן די אם נתקיימה מחשבתו, אבל בנזיקין פטור בגרמה. שאלה שלישית, מה הם בעלי קומה? והתשובה, בעלי חיים ואילנות. שאלה רביעית, באיזה אופן אפשר לצאת ולהיכנס לעיר גם בלילה, אומרים התוספות בעיר שלו, מפני שמכיר את הדרכים. שאלה חמישית, מדוע רב סגר את חלונות ביתו בשעת הדבר והתשובה, משום שנאמר, עלה מוות בחלוננו. בשאלה האחרונה על דף סמך הייתה, מה שאל דוד את הסנדרין? והתשובה, אם להלכת תמון באש חייב או פטור, או אם יכול לשרוף קדישי ישראל שמתחבים שם פלישתים, או אם יכול להכיל הבהמות מקדישי ישראל ולשלם להם אחר כך בקדישי הפלישתים. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למד בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמך במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, חפה א' בתיבת תפשין פי ד', עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף סמך א' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד, תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך עמוד א', בשורה ה-19 מתחילת הדף, מן המשנה פותחת במילים, השולח את הבעירה, ואכלה עצים או אבנים או אפר, חייב. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת המשנה, השולח את הבעירה לא שמר את אישו והלכה, ואכלה עצים של אדם אחר, או אפילו רק קלקלה אבנים על ידי שהתחככה ונדבקה בהם, או שליחכה וקלקלה את אפר חרישת חברו, חייב המבעיר לשלם את נזקי האש, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה', כי תיצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דורשת הגמרא את הפסוק המובא במשנתנו, כי תיצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה. אמר רבא, למה לי דכתב רחמנה? מדוע הוא צריכה תורה לפרט ולכתוב שחייב גם על קוצים, גם על גדיש, גם על קמה וגם על שדה? והרי די לכתוב אחד מהם, וממנו נלמד שחייבים על שאר הדברים. התשובה לכך צריכה, כל הדברים הללו נצרכים. דהי כתב רחמנה, שאם התורה הייתה כותבת רק קוצימה ואמינה, יכול הייתי לומר שרק על קוצים הוא דחייב רחמנה. חייבתו התורה עם הזיקם, משום דשכיח אש גבאי ושכיח דפשה. האש מצויה אצל הקוצים, כי בני אדם לא נזרים ופושים בשמירתם מפני אש, לפי שממילא הם עומדים לשריפה. ולכן יש לתלות שאפו פשע וגרם לשריפתם, אבל אם אכלה אש גדיש של תבועה, דלא שכיח אש גבאי ולא שכיח דפשע, שאין האש מצויה אצל גדיש וגם אנשים נזרים בשמירת אישם, שלא תשרוף גדיש, האם השם הנאמר לא, לא חייבה התורה על שריפתה, שרי יש לתלות שהאנוס היה בכך, על כן כתבה תורה שחייב גם על גדיש. והיא כתב רחמנה רק גדיש, אבי אמינה הייתי יכול לומר שרק על גדיש חייב רחמנה, חייבתו התורה, משום זה הפסד מרובה הוא לבי עליו כאשר הוא נשרף, אבל על נזקי קוצים זה הפסד מועט הוא, אי מה שמה נאמר שלא, לא חייבה אותו התורה, לכך הוא צריכה התורה לומר שחייב גם על קוצים. ולמרות שמזיק בידיים לא מצינו חילוק בין הפסד רב להפסד מועט, כאן היה מקום לומר שמשום שמדובר בהדליק בתוך שלו ולא נזהר, והלכה ואכלה בתוך של חברו, שמה בזה אינו צריך להיזהר בהפסד מועט, כך אומר הים של שלמה. ממשיכה הגמרא לבאר כמה, שאמרה תורה שחייב על שריפתה, למה לי לשם הזה נאמר ללמדינו מה קמה בגלוי, כשם שהתבועה מחוברת ועומדת בקרקע היא גלויה, אף כל שאר נזקי אש לא חייבה תורה אלא כאשר הדבר הנזק הוא בגלוי, אבל אם שרפה האש דבר התמון וחבוי אינו חייב על כך. שואלת הגמרא, או לרבי יהודה לקמן בדף סמכה לפעמוד ב' ומחייב הנזקי תמון באש. רבי יהודה סובר שגם אם שרפה דבר התמון חייב, ושלא כדעת חכמים הפותרים, כמה שהזכיר התורה שחייב עליה, למה לי? משיבה הגמרא, באה פסוק לרבות כל בעלי קומה, כל דבר שעומד גבוה ולא רק שדה ואבנים, ומכאן למידים שחייב גם על שריפת בעלי חיים ואילנות. שואלת הגמרא ורבנן, שלמידים מהמילה קמה לפתור תמול באש, לרבות כל בעלי קומה, מנה להו, מניין לנו הריבוי לזה? משיבה הגמרא, נפקא להו, הם למידים זאת מאו הקמה, תיבת או באה לרבות כל בעלי קומה. שואלת הגמרא, ורב יהודה מרבה מתיבת קמה כל בעלי קומה, מה הוא דורש מתיבת או? משיבה הגמרא, או מבעלה לחלק, תיבה זו נצרכת לחלק בין גדיש לקמה, שלא תאמר שחייב באש רק אם אכלה גם קמה וגם גדיש, אלא חייב אף אם אכלה רק אחד מהם, או גדיש או קמה. שואלת הגמרא, ורבנן שלמדים מהמילה או לרבות כל בעלי קומה לחלק מנה להו, מניין להם לחלק שחייב גם על אחד מאילו בלבד? משיבה הגמרא, נפקא להו, למדים הם זאת מאו השדה, שתיבת או הזו מיותרת היא לדרשה הזו. שואלת הגמרא, ורב יהודה שלמד מאו הקמה לחלק, מה הוא דורש מתיבת או שנכתבה בשדה? משיבה הגמרא, איידי דכתב רחמנה או הקמה, אגב שכתבה התורה תיבת או לגבי קמה ללמד לחלק, כתב גם או השדה, אף שתיבת או זו אינה נצרכת לשום דרשה. ממשיכה הגמרא לבאר שדה שאמרה תורה שחייב על שריפתה למה לי. משיבה הגמרא באה כתוב להטוי לרבות שאף אם האש לכחה את נירו חרישת חבירו שלא נזרעה עדיין. וסכסכה אבניו, התחככה ונדבקה האש מעט באבנה וקלקלה אותם חייב. ובאבנים שייך לשון סכסוך שמשמעותו התחככות ולא קילוי, מפני שאבנים אינם נשרפים לגמרי, אלא האש נדבקת בהם ומקלקלת מעט. ומצינו לשון זו במסכת חולין בדף י"ז עמוד ב', לגבי פגימת הסכין מסוכסכת מרוח אחת, כלומר שלא נפגמה לגמרי משני הצדדים. ובמסכת שבת, בדף כ"א עמוד א', פירש רש"י באופן נוסף שסכסוך שייך באש, כיוון שהאש אינה סקופה ונחה במקום אחד, אלא דועכת ועולה, וכן סכין שיש בה פגימות היא עולה ויורדת. ואף על פי שבשאר אבות נזיקין כגון שן ובור אין חיוב אם הזיקו דבר שאינו ראוי להם, כגון שן שאכלה כסות וכלים, מכל מקום אש חייבת גם על דבר שאינו ראוי לה, כגון אבנים ואפר. כך רש"י לעיל בדף עמוד א'. שואלת הגמרא בלכתוב רחמנה שדה, שתכתוב התורה שדה שחייב על נזקיה, דהיינו כשלכחה נירו וסכסכה אבנה ולא בא יענך, ולא יצטרך הכתוב להזכיר את האחרים, קוצים, גדיש וכמה, שהרי אם חייב על ליחוך ניר וסכסוך אבנים, פשוט שחייב גם על קוצים, גדיש וכמה. משיבה הגמרא צריכים גם הם להיכתב, די כתב רחמנה רק שדה, אבי אמינה הייתי יכול לומר שאין כוונת הכתוב לשדה עצמה, אלא לומר שרק אם שרפה יש מה שבשדה, דהיינו תבואה אין, אכן חייב. אבל אם שרפה מידי אחרין הדבר אחר, דהיינו את השדה עצמה, נירו והבנב לא, לא התחייב, כמה שמלן, לכך השמיעתנו התורה, בתיבת כמה שחייב על התבואה, בתיבת שדה מיותרת, ללמוד אימנה שחייב גם על השדה עצמה, בלכחה נירו וסכסכה הבנב. והדברים צריכים ביור, הרי שאלת הגמרא הייתה שיהיה כתוב רק שדה ולא צריך קוצים, גדיש וכמה, ואילו בתשובה יתבאר רק מה הטעם שנכתב כמה. לכן מבאר הפני יהושע שתשובת הגמרא היא שאילו היה כתוב רק שדה, לא היו לומדים מזה למעט תמון, אלא היו אומרים שזה נכתב ללמד שחייבים רק על מה שבשדה, אבל על השדה עצמה פטורים, לכן כתבה התורה גם כמה לגלות שמתיבת שדה למדים שחייבים על השדה עצמה, ולא כדי למעט תמון, אלא שאם כן מיכן למדים למעט תמון, הרי המילה כמה באה ללמד על שדה שחייב על הקרקע עצמה, לכן כתבה התורה גדיש כדי לייתר את כמה בשביל למעט תמון, ושדה לרבות את הקרקע עצמה. ועדיין קשה מדוע כתבה התורה קוצים, הרי אפשר ללומדו בקל וחומר משדה, אלא בהכרח שקוצים הם הפסד קטן יותר מנירו והבניו, ולולי שכתבתם התורה, היו סבורים לומר שעל הפסד מועט כזה לא חייבה התורה. דורשת הגמרא את הפסוק בדברי ההגדה, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, אין פורענות, אין גזרה רעה באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת להיפרע, אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה', כי תיצא אש ומצא קוצים, ויש לפרש את הפסוק בדרך רמז, אימתי אש יוצאה, אימתי האש, דהיינו הפורענות, יוצאה ובאה לעולם, בזמן שהקוצים, שהם הרשעים מצויים לה, דהיינו בזמן שיש רשעים בעולם, ואינה מתחלת להיפרע אלא מן הצדיקים תחילה, שכיוון שניתנה רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, כמבואר להלן, אומר המאירי. אומרת הגמרא שנאמר ונאכל גדיש שהם הצדיקים שעושים פירות, וכיוון שואכל גדיש לא נאמר בפסוק, אלא נאמר ונאכל גדיש, משמע שנאכל גדיש כבר קודם לקוצים, והיינו שהאש יוצאת כשיש רשעים ואוכלת אותם, אולם כשהיא אוכלתם, כבר נאכל הגדיש שכבר נפרעו מהצדיקים. וכותב המאירי שיש ללמוד מכך שלא יתרשל אדם מלהוכיח את הרשעים באומרו בליבו, כיוון שהישרים הולכים בדרכי השם מה לו ולריקים, אלא יוכיח אותם כיוון שבגללם פורענות באה לעולם ומתחילה בצדיקים. מביאה הגמרא עוד דברי אגדה בעניין זה שנפרעים מהצדיקים תחילה. תני רב יוסף, שנה רב יוסף ברייתא, מהי דכתיב מהו שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק כ"ב, בזמן מכת בכורות, עזרה לישראל ואתם לא תייצו איש מפתח ביתו עד בוקר, ולא זהו עונש רק על המצרים. ומדוע הוזרו ישראל לא לצאת מבתיהם? אלא כיוון שניתן רשות למשחית להיפרע, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. ולכך הוזרו ישראל להיכנס לבתיהם שיש בו דם קורבן הפסח על המשקוף כדי שלא ייפרו מהם. ומרש"י בפירושו לתורה משמע שהכוונה היא שבכל לילה אין לצאת משום שיש בו רשות למחבלים כאמור בתהילים קוף דלת, בו תרמוס כל חייתו יער. והרמב"ן בפירושו לתורה השיג על כך, האם אסור לצאת בכל לילה? ואין האיסור אלא באותו לילה שניתנה בו רשות למשחית. אמנם המהרש"א כאן כתב בדברי רש"י, שכך משמע לקמן בסוגייתנו שלמדו מהפסוקים, הן שלא לצאת בעת הדבר, ואין על כל לילה שייכנס וייצא בכי טוב. וכך הוא גם במחילתה, בפרשת שמות, והמקור לכל לילה הוא ממה שאמרה תורה שלא ייצאו עד בוקר, על אף שמכת בכורות לא הייתה, אלא עד חצות. והפני יהושע כתב שבמכת בכורות לא היה משחית כלל, שאלו נעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אלא הוזרו שמה ינגפו על ידי המשחית ההולך בכל לילה, ויאמרו המצרים שבמכת בכורות לקו. אומרת הגמרא ולא עוד, אלא מצינו שמתחיל להיפרה מן הצדיקים תחילה, שנאמר בספר יחזקאל, פרק כ"א פסוק ח', והכרתי ממך צדיק ורשע, והוזכר הצדיק קודם לרשע, לומר שממנו נפרעים תחילה. ולא נאמר צדיק עם רשע, שמשמע שניהם יחד. מביאה הגמרא מסע ומתן בביאור קדימת הצדיקים לפורנות. בכי רב יוסף, בחר רב יוסף ואמר, כולי עינמי לעין דומין, וכי גם כל אלו הצדיקים דומים לעין והבל שהם קודמים לפורנות. אמר לה, ישיב לו אביי, מה שהם קודמים לפורנות טיבותה הוא לגביו, טובה היא עבורם. דכתיב בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק א', כי מפני הרעה נאסף הצדיק, כדי שלא יראה ברעה עתידה לבוא לעולם, ונמצא שטוב הוא להם להסתלק קודם הרעה והפורנות. והמהרש"א ביאר שמאחר והמשחית אינו מבחין וגם הצדיקים נענשים, טובה היא לצדיק שהוא מת תחילה, שכך ניכר לכל שהוא עומד בצדקותו, מה שאין כן אם הרשעים נספים תחילה, לא יהיה עיקר לצדיק. מביאה הגמרא עניין נוסף הנלמד מהפסוק האמור במכת בכורות. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, לעולם ייכנס אדם בכי טוב, המהלך בדרך יקפיד להיכנס לעיר בעוד החמה זורחת ומאיר היום, וילון שם באכסניה, ובבוקר אל יצא מהעיר אלא בכי טוב, בעת שכבר יאיר היום, שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק כ"ב, ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, הרי שהיום הוא הזמן הטוב לצאת ולהיכנס בו, ולא בלילה, שאז מצויים מזיקים וליסטים. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל לעולם בשם רבינו תם, שמדובר להיכנס ולצאת בעיר שאינו מכירה, שבעירו אין צריך להקפיד בכך, כיוון שהוא מכיר את המוקשים והפחתים שסביבה. הוא מוכיח זאת ממה שהקדימו כניסה לעיר ליציאה ממנה. אילו היה מדובר בעירו, היה לגמרא להקדים יציאה לכניסה, שכן האופן הרגיל הוא שהוא נמצא בעירו ויוצא ממנה ללכת. דורשת הגמרא מפסוקים כיצד לנהוג בעיתות סכנה, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, דבר בעיר, אם יש מגפת דבר בעיר, כנס רגליך, יסתגר בביתך ואל תצא לחוץ, שנאמר ואתם לא תייצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. הרי שבעת מגפה יש להסתגר בבית. וכתב המהרש"א שאין הכוונה שלא יפזר רגליו וילך לעיר אחרת, ולהוציא ממה שנאמר להלן ברעב, שהרי פשוט שגם בעת דבר יש לברוח, אלא הכוונה שאם אינו הולך לעיר אחרת, לפחות ייכנס את רגליו לביתו ולא יצא ברחובות. וכך נפסק בשולחן ערוך יורד דעה, סימן קופטל זין, סעיף A, שבעת הדבר יש לברוח מן העיר ודווקא בתחילת הדבר ולא בסופו. מקור נוסף אומר את הגמרא, וכן אומר הפסוק בספר ישעיה פרק חבב פסוק חף, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, הרי שיש לחווה בעת הזעם עד שיעבור ויחלוף. עוד מקור וכן הוא אומר בספר דברים פרק ל"ב פסוק כ"ה, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, הרי שכאשר יש בחוצות סכנת חרבו של מלאך המוות יש להסתגר בחדרים. מפרשת הגמרא את הצורך בשלושת הפסוקים, מהי ואומר לשם מה הוא צריכה ברייתא להביא פסוקים נוספים מלבד הפסוק הראשון, ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. מבארת הגמרא שבכל פסוק יש תוספת לימוד לעניין ההסתגרות. מהפסוק הראשון למדים שיש להסתגר בבית בעת מגיפה. אבל וכי תימא, ואם תסבור לומר אני מילי בלילה, שדברים אלו אמורים רק בלילה, אבל בימם וביום לא, אין צורך להסתגר בבית. לכן תשמע, בוא ושמע ראיה גם לזה מהפסוק, לך עמי, בוא בחדריך וסגור דלתך. ובפסוק הזה לא נזכר חילוק בין לילה ליום. בהכרח שגם ביום יש להסתגר, ובזה מבואר הצורך בפסוק השני. אבל עדיין וכי תימא, ואם תסבור לומר אני מילי שדברים אלו, שבעת מגפה יש להסתגר בבית בלילה וביום, אמורים רק איך דלקה אימה מגבי, כאשר אין אימה ופחד בתוך הבית, אבל איך דהיקה אימה מגבי, כאשר גם בתוך הבתים יש אימה ופחד, שמה כי נפיק יתיב בין אין שבצבתא בעל מטפי מעלי, עדיף שישב בחוץ בצבתא בין האנשים. לכן תשמע, בוא ושמע ראיה שגם באופן זה יש להסתגר בבית, שנאמר מחוץ לשקל חרב ומחדרים אימה, הרי שאף על גב ומחדרים יש אימה ופחד, בכל זאת מחוץ לשקל חרב ולא בבית, ועל כן טוב יותר להסתגר בבית. ועיקר הראיה אומר הפני יהושע, ממה שבחוץ נקרא הדבר חרב שהיא מיטה ודאית, ובחדרים יש רק אימה שאינה מיטה ודאית. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רבה בעידן ריתחה, בזמן שהיה כעס מהקדוש ברוך הוא, והייתה מגפת דבר, אבס אחר קווי היה סותם את החלונות, דכתיב נאמר בספר ירמיה, פ פרק ט' פסוק חף, כי עלה מוות בחלוננו, בא בארמונותינו, הרי שהמוות בא לתוך הבית דרך החלון, ואם החלונות סגורים אפשר להינצל עמנו. מביאה הגמרא ברייתא אודות התנהגות בזמן רעב, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, בעת שיש רעב בעיר פזר רגליך, לך וחפש מזון ואל תישאר במקומך, שנאמר בספר בראשית פרק י"ב פסוק י', ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם, הרי שהלך אברהם מפני הרעב למקום אחר. מקור נוסף ואומר, פסוק שעוסק במצור שצר מלך הרם את העיר שומרון, כדי להכניעה ומחמת כן היה רעב גדול בעיר באותה עת, היו ארבעה אנשים מצורעים שישבו מחוץ לחומת העיר כדין המצורע ומחמת כן הם לא היו בתוך המצור, אבל גם הם סבלו חרפת רעב וביקשו היצה להשקיט את רעבונם. ואמרו זה לזה, אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, ואם ישבנו פה ומתנו, ועתה לכו וניפלה אל מחנה הרם, אם יחיונו נחיה ואם ימיתונו ומתנו. כאמור בספר מלכים ב' פרק ז' פסוק ד', ולמדנו מזה שבעת רעב יש ללכת למקומות אחרים להשיג שם מזון. מפרשת הגמרא את הצורך בשני הפסוקים, מהי ואומר לשם מה הוא צריכה ברייתא להביא את הפסוק השני. מבארת הגמרא, אמנם בפסוק הראשון מוכח שבעת רעב יש לתור אחר מזון, אבל וכי תימא אם תסבור לומר אני מילי שדברים אלו אמורים רק איך דלקה ספק נפשות, כשאין ספק סכנת נפשות בהליכה למקום אחר, אבל איך דאיקה ספק נפשות, אבל כשיש ספק נפשות לא, אין ללך למקום אחר. לכן תשמע בו ושמע ראיה גם לכך מפסוק אחר שנאמר בהמשך הפסוק השני, שאמרו המצורעים זה לזה שמפני הרעב בעיר לכו וניפלה אל מחנה הרם, אם יחיונו נחיה, הרי שבעת רעב יש ללכת להשיג מזון גם במקום של ספק סכנה. מביאה הגמרא ברייתות שונות אודות ההנהגה הראויה בזמן דבר ואודות מקומו וזמנו של מלאך המוות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, בעת שיש דבר בעיר על יהלך אדם באמצע הדרך, מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים. מבארת הגמרא דקיוון דייבה לרשותה, כיוון שניתנה לו למלאך המוות רשות להרוג מסגי להדיה, הולך הוא באופן גלוי וברור באמצעה של דרך ומזיק את ההולכים שם. ממשיכה הברייתא, ובעת שיש שלום בעיר, אל יהלך אדם בצידי הדרכים, מפני שמלאך המוות מהלך בשולי הדרכים. מבארת הגמרא כיוון דלית לרשותה, שכיוון שאין לו למלאך המוות רשות להרוג, מחבי חבוי יומסגי, מהלך הוא בהיחבי בצידי הדרכים, הוא מזיק את ההולכים שם. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, בעת שיש דבר בעיר, אל ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת, מפני שמלאך המוות מפקיר שם כליו, מניח ושומר שם את כליו. מוסיפה הגמרא, ואני מילי דברים אלו אינם אלא איך דלא קרו בי דר דקה ולא מצלו בי עשרה, בבית הכנסת שאין תינוקות לומדים בו ואין מתפללים בו עשרה, אבל בבית הכנסת שתינוקות לומדים בו ויש בו עשרה מתפללים מותר להיכנס שם יחיד. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, עם הכלבים שבעיר בוכים סימנו שמלאך המוות בא לעיר, ועם הכלבים שבעיר משחקים צוחקים סימנו שאליהו הנביא בא לעיר. מוסיפה הגמרא, ואני מילי דברים אלו שצחוק הכלבים הוא סימן לאליהו הנביא שבא לעיר אינם אלא באופן דלית באו נקיבה, שאין ביניהם כלבה נקיבה, אבל אם יש ביניהם נקיבה שחוקם ומחמתה, ולא מפני שאליהו הנביא בא לעיר. חוזרת הגמרא לדברי הלכה והגדה שייכים לנזקי אש, יתיב ישבו רב עמי ורב אסי קמי לפני דרב יצחק נפחה ללמוד אימנו, מר אמר לאחד מהם, אמר לרב יצחק נפחה לי ממר שמיית אתה יאמר אדוני דברי הלכה, ומר אמר לי, והשני אמר לרב יצחק נפחה, לימאמר אגדת, יאמר אדוני דברי אגדה. פתח רב יצחק נפחה למימר אגדת, לומר דברי אגדה, ולא שוויק מר ולא נתנו הראשון לאומרם, לפי שרצה שיאמר דברי הלכה. פתח רב יצחק נפחה למימר שמייתת, רצה רב יצחק נפחה לומר דברי הלכה, ולא שוויק מר ולא נתנו השני לאומרם, לפי שרצה שיאמר דברי אגדה. אמר להם רב יצחק נפחה לרב עמי ורב אסי, אמשול לכם משל למה הדבר דומה לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה, אחת צעירה ואחת זקנה, והיו לו בראשו שערות שחורות ושערות לבנות. אשתו הילדה הייתה מלקטת לו את השערות הלבנות לפי שרצתה שיראה צעיר, ואילו האישה הזקנה הייתה מלקטת לו את השערות השחורות לפי שרצתה שיראה זקן. נמצא הבעל קרח מכאן ומכאן, לפי שלא נותרו לו שערות כלל. גם אני יכול לומר דבר, לפי שאחד מכם אינו נותן לי לומר דברי הלכה, והאחר אינו נותן לי לומר דברי אגדה, ונותרנו בלא כלום. אמר להם רב יצחק נפחה, יחי אם כך שעומדים אתם על דעתכם, והאחד רוצה שאומר דברי הלכה והשני רוצה שאומר דברי אגדה, אימא לכו מילתא דשוויה לתרוויחו, אומר לכם דבר המתאים לשניכם, הלכה ואגדה בעניין אחד. נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה' כי תיצא אש ומצא קוצים, ומשמע שהאש תיצא מעצמה, ואילו סיום הכתוב שלם משלם המבעיר את הבעירה, משמע שהובערה על ידי מבעיר ולא שיצא מעצמה. ויש לדרוש מכך דבר אגדה ודבר הלכה. דבר אגדה הוא שהמדובר אודות שריפת בית המקדש, שאלף שלא הקדוש ברוך הוא הביאה, אלא אנחנו שגרמנו לזה באבונותינו הרבים, בכל זאת אמר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם את הבערה שהבערתי בציון, כאילו הוא הבער אותה בעצמו. מביא רב יצחק נפחה את דברי השם בשלימות והמקורות לזה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי אש בציון, שנאמר במגילת איכה פרק ד' פסוק י' א', היצאת אש בציון, ותוכל יסודותיה, והמשיך ואמר, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר בספר זכריה פרק ב', פסוק ט', ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. וזהו הדבר הגדה. שמעית את הדבר ההלכה, שיש לדרוש מהשינוי בפסוק, שפתח הכתוב בנזקי ממונו, באומרו כי תיצא אש מעצמה, והיינו שיבעיר אש בתוך שלו ולא שמרה, והלכה אש לשדה חברו והזיקה, שזהו ככל ממונו שלא שמרו והלך והזיק, וסיים הכתוב בנזקי גופו, שקראו מבעיר, כאילו הוא עצמו הבעיר בשדה חברו והזיק בידיו ובגופו, וטעם השינוי כדי לומר לך, שהחיוב על אישו שהזיקה, הוא משום שנחשבת כחיציו שהזיקו, שכשם שאם זרק חץ והזיק, חייב כאילו הזיק בידיו ממש, כך חייב על אישו שהדליק בתוך שלו, כאילו הוא עצמו, הוליכה לשדה חברו והזיק בידיו, שלכן קראו הכתוב מבעיר, וכיוון שנזקי אש דינם כדין אדם המזיק בעצמו, אילכך, כשם שהיא מזיק בעצמו שלא בכוונה, הרי הוא חייב לשלם לניזק נזק צער, ריפוי ושבט. דהיינו שמשלם לו על הצער והכאב שהכיב לניזק, וכן את הוצאות הריפוי והשבט, את דמי הפסד הימים שישב בביתו ולא עבד עקב חוליו מפני ההזק. כך גם חייב לשלם לו אם הוא זק באישו. אבל אילו היה חייב על אש כדין ממון המזיק, לא היה משלם אל הנזק בלבד, כשם שאם נגח שורו את האדם, אין בעל השור משלם, אלא את מה שפחתו דמיו של הניזק. מביאה הגמרא מאורה שהיה אצל דוד המלך השייך לדיני נזקי אש. נאמר בפסוק בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק ט"ו, אודות מה שאירע בעת מלחמת דוד עם פלישתים. ויתווה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. ודרשת הפסוק היא שהיה לדוד ספק בהלכה, ושאל מי ילך לקבל את הכרעת הסנהדרין היושבים בשער בית לחם. וכתב השיטה מקובצת בשם הראב"ד והרשב"א, שמה שנתתה הגמרא מפירוש הפסוק הפשוט, ומפני שלא מסתבר שביקש מים ממש מבית לחם, אם בגלל שהיה לו מספיק מים, ואם משום שאין מובן למה דקדק לבקש ממי בית לחם דווקא. ונאמר בפסוק שלאחריו, ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסו ויביאו אל דוד ולא אבל לשתותם, ויסח אותם להשם. כלומר שגיבורי דוד הלכו אל הסנדרין וחזרו אל דוד והביאו את הכרעת הסנדרין, אבל דוד מעין לקבל את דבריהם. ומבאר את הגמרא במה נסתפק ולמה מעין לקבל את דבריהם. מבאר את הגמרא מהי כמיבה אלי, מהי אותה הלכה שנסתפק בה. מביאה הגמרא שלוש דעות מהי ההלכה הזו. דעה הראשונה, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, תמון באש כמיבה אלה, דוד הסתפק בדין השורף דבר תמון של חברו. היא, האם הלכה כרב יהודה מחייב על תמון באש, היא או שמה הלכה כרבנן הפותרים בה. כלומר, דוד הסתפק בדין תמון באותו הנידון שנחלקו בו, לאחר מכן רב יהודה ורבנן נזקק לשאלה הזו מפני ששרפו אנשיו גדיש של ישראל, שהיו תמונים בתוכם כלים, ונסתפק אם חייבים לשלם גם על הכלים התמונים. ופשטו לי, פשטו לו הסנדרים שנשאלו בזה על ידי הגיבורים, מה ידע פשטו לי, מה שפשטו לו, ואיננו יודעים מה פשטו. דעה שנייה, רבונה אמר בדין אחר נסתפק, שנאמר באותם פסוקים בספר דברי הימים א', פרק י' א', פסוק י' ג', והפלישתים נאספו שם למלחמה, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, ויש ללמוד מזה שבשדות ששם נלחם דוד עם פלישתים, גדישים דשעורים דישראל אבו דאבו מתמרי פלישתים בהו. היו שם רמות גדיש של שעורים שהיו שייכים ליהודים מבני ישראל, ובתוך גדישים אלו התחבו פלישתים, ורצה דוד לשרוף את אותם גדישים שבהם הפלישתים, וכמיבה אלה, והוא הסתפק, מהו, מה הדין? האם מותר להציל עצמו בכך שיזיק את ממון חברו, שהרי הגדישים היו של ישראל? וכותבים התוספות שהספק הוא, אם חייב לשלם כשהציל עצמו בממון חברו משום פיקוח נפש. ושלחו לי הסנהדרין תשובה שאסור לאדם להציל עצמו בעיבוד ממון חברו, אבל אתה מלך אתה, ודינך שונה, שהרי מלך פורץ גדירות השדות בכדי לעשות לו ולאנשיו דרך ללכת, ואין מוכין בידו בעשותו זאת, לפי שאין שיעור לרוחב דרך המלך, ויכול להרחיבה על חשבון שדות אחרים ללא הגבלה, ולכן מותר לך לשורפם. דעה שלישית ורבנן, ויתימה ויש אומרים רבא בר מרי אמרו לבאר שקדישים דשעורים דישראל אבו היו שם, וכמו כן, היו שם גם קדישים דעדשים דפלישתים. וכמיבה אלה והסתפק דוד, מהו, מה הדין, האם מותר ליטול קדישים של שעורים די ישראל וליתן אותם לפני בהמתו שתוכלם? על מנת לשלם תחתם לישראל שנטלו את קדישי שעוריו, קדישים של עדשים דפלישתים, או לא? שלחו להסנדרין, נאמר בספר יחזקאל פרק ל"ג פסוק ט"ו, חבול ישיב רשע, גזילה ישלם. פשוטו של מקרא הוא שהקדוש ברוך הוא שלח את יחזקאל לומר לישראל שצדקת הצדיק לא תועיל לו להינצל מפורענות כאשר יחטא, ורשעת הרשע לא תיזכר לכשישוב מדרכו הרעה, ושובו מדרכו הרעה היא כאשר חבול ישיב רשע, גזילה ישלם. הרשע ישיב את המשכון שלקח באיסור וישלם את גזילותיו. ואף על פי שבזמן דוד עדיין לא נאמר הפסוק הזה, יודעים היו הסנהדרין את אשר עתיד להאמר. כך אומר העץ יוסף על פי התוספות במסכת גיטין דף סמכת, דיבור המתחיל כתיב. אז אם כן, שלחו להסנהדרין את הפסוק בספר יחזקאל, חבול ישיב רשע, גזילה ישלם, בכוונה שאף על פי שגזילה משלם, בכל זאת רשע הוא. ולכן לכל אדם אסור לגזול על מנת לשלם, אבל אתה מלך, אתה ומלך פורץ לעשות לו דרך, ואין מוכים בידו. וכן כאן, אתה יכול להפקיע את הסעורים מבעליהם ולתת אותם לפני הבהמה. מבררת הגמרא את פירוש הפסוקים לדעות הללו. בישלמה מובן הדבר למאן דאמר לרבנן שביארו שדוד רצה להחלוף אי להחליף עדשים תמורת צהורים. היינו דכתיב חד קרא, לכך נאמר בפסוק אחד בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק י"א, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים. בכתיב חד, ובפסוק אחר בספר דברי הימים א' פרק י"א פסוק י"ג נאמר, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים. ואיך התקיימו שני הכתובים? אלא שהיו גם אילו וגם אילו ורצה להחליפם זה בזה. את העדשים בשעורים, אלא למאן דאמר לרבונה שביאר שרצה דוד למקלי לשרוף את התבואה שנחבאו בפלישתים, קשה, מה היא באי אליהו, לאן יתרי קראי? מה הצורך בשני הפסוקים הללו במעשה הזה? מיישבת הגמרא אמר לך, יכול רבונה ליישב ולומר לך, דאבו נמי שהיו גם קדישים דעדשים דישראל, דאבו מתמרו בהו פלישתים, שנחבאו בהם פלישתים, מלבד אותם קדישי שעורים שנחבאו בהם, והוא צריך דוד לשאול על שני מיני הקדישים, עדשים שהם יקרים ושל שעורים שהם זולים, האם מותר לשרופם? והוא צריך לשאול בפירוש על שניהם, כיוון שלא ידע מה תהיה התשובה. ואם ישאל על עדשים ויעשרו לו, אין ללמוד מזה על שעורים שהם זולות יותר ושם הבאים מותר. ואם ישאל על שעורים ויתירו לו, אין ללמוד מזה על עדשים שהם יקרים יותר ושם הבאים אסור. כך תוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינה לקמן בדף סמך א' עמוד א'. שואלת הגמרא, בישלמה מובן הדבר למאן דאמר לרבונה שרצה דוד למקלי לשרוף את התבואה, היינו דכתיב, לכך נאמר, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והתייצב בתוך החלקה ויציליה. וההצלה היא שדוד לא נתן להם לשורפה, לפי שאסור להציל עצמו בממון חברו. אלא למאן דאמר לרבנן שרצה דוד להחלוף ולהחליפה בתבואה אחרת, קשה, מהי ויציליה? הרי לא התכוונו לאבדה. מיישבת הגמרא דלא שבק לאו להחלופי, שלא נתן להם להחליף זו בזו, משום שנאמר חבול ישיב רשע, גזילה ישלם. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, דלא שבק לאו להחלופי, לבאר את שני הפסוקים, פסוק זה שבספר שמואל לגבי חלקת העדשים, והפסוק בספר דברי הימים, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, והתייצבו בתוך החלקה ויצילוה, ששתי הצלות הן, שהציל את חלקת השעורים שלא נטלו על מנת לשלם, ושהציל את חלקת העדשים שלא לקחוה ממי שזכה בה. שהדרך היא במלחמה שכל מה שיש צורך למלך עצמו, אין מניחים ליחיד לזכות. שואלת הגמרא בישלמה, מה ניתרתי? מובן הדבר לפי שני אילו הביורים שדוד רצה או לשרוף את תבואות העדשים והשעורים, או להחליף את השעורים בעדשים, היינו דכתיב תרי קראי. לכך נאמרו שני הפסוקים, האחד בספר דברי הימים שהייתה שם שדה מלאה שעורים, והפסוק האחר בספר שמואל שהייתה שם שדה מלאה עדשים. ומשום ששאל על שריפת שתי השדות לשיטה אחת, או החלפתם זו בזו לשיטה אחרת, אז מובנים הדברים. אלא למאן דאמר לרב נחמן שביאר שטמון באש, כמי בא אלי שהסתפק דוד, האם חייבים הם לשלם על כלים שהיו טמונים בגדיש ששרפו, הוא קשה, מה היא בא אלי קראי? למה נצרכו פסוקים אלו? הפסוק שהייתה שם חלקת שדה מלאה עדשים, והפסוק שהייתה חלקה מלאה שעורים. מיישבת הגמרא אמר לך, יכול רב נחמן להשיב לך שטמון וחדה מאנך כמי בא אלי, מלבד הנידון בתמון, הסתפק דוד גם בנידון נוסף, אחד מאלו שהזכירו בעלי הדעות האחרות, או האם מותר לשרוף את התבואה, או האם מותר להחליף תבואה בתבואה, ומשום הנידון השני הוא צריכו שני הפסוקים. מוסיפה הגמרא לשאול על רב נחמן, בישלמה למאן דאמר אני תרתי, מובן הדבר לפי בעלי שני אלו הביורים שדוד רצה או לשרוף את תבואות העדשים והשעורים, או להחליף את השעורים בעדשים, היינו דכתיב, לכך נאמר שם בהמשך הפסוקים, ולא אבל לשתותם. והיינו שלא רצה דוד להקל בדבר, ואמר, כיוון דאיקה איסורה לא ניחה לי, כיוון שלסתם אדם יש איסור בדבר, איני רוצה להקל בזה, אפילו שלמלך הדבר מותר. אלא למאן דאמר לרב נחמן שביער שטמון באש, כמי בא אלי שהסתפק דוד המלך אם חייבים הם לשלם את הכלים שהיו טמונים בגדיש ששרפו, קשה, מכדי גמרא ודשלחו לי. הרי הם שלחו לו פסק הלכה ששווה לכל, למלך ולפשוט. ומהי לא אהבה לשתותם ומדוע לא רצה דוד לקבל את דבריהם? מיישבת הגמרא אין הכוונה שלא קיבל דוד המלך את דבריהם, אלא דלא אמרינו משמעיו. שלא אמר דוד הלכה זו בשם הגיבורים שהלכו לשאול את הסנדרין. אמר דוד המלך כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. שמואל הנביא ונקרא רמתי משום שבא מרמתיים צופים, אומר הרלבג. אז אמר דוד המלך כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, שכל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו לפי שלא היה לו למסור נפשו על כך. שאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, וזה אין ראוי שתבוא גאולה על ידו, כך אומר המהרש"א. וכתב המשך חוכמה שזהו שאמר דוד המלך בתהילים ט"ז, לקדושים אשר בארץ אימה ואדירי כל חפציבם, ירבו עצבותם אחר מערו בעל השיח, נזקיה מדם ובעל עשה את שמותם על שפתי, ופירושו הגיבורים אשר כל חפצי אני מוצא בהם, ירבו עצבותם. למה? שאחר מערו, לילך ולשאול הסנדרין, בעל השיח נזקיה מדם ובעל עשה שמותם על שפתי, ועוד הוסיף שעל תלמוד תורה דרבים צריך למסור עצמו למיטה ולסכן עבור זה, ועד הרבה נהנה שיהושע מפני שלא עסק בתורה בעת המלחמה, כאמור במסכת מגילה דף ג', וכן משה רבינו שנתן נפשו על תורה של כל ישראל, אמרו שלפיכך נקראת התורה על שמו, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. מסוגייתנו עולה שאם הגיבורים לא היו עוברים על הדין במסירת נפשם, היה ראוי שיזכירו גם את שמות הגיבורים ולא רק את הסנדרין שחידשו את ההלכה. ואכן במסכת נזיר בדף נ"ו מבואר שאומר דבר הלכה, צריך להזכיר את הראשון שחידש את הדבר ואת האחרון שממנו שמע את הדברים. שואלת הגמרא מה שנאמר בהמשך הפסוק, ולא אהבה לשתותם, דוד לא רצה לשתותם ויסך אותם לאשם, בישלם המובן הדבר למען דאמר אני תרתי לבעלי שני אלו הביורים, שדוד רצה או לשרוף את תבועות העדשים והסעורים או להחליף את הסעורים בעדשים, שכיוון שלא רצה לסמוך להקל על עצמו, למרות שמלך הוא אלא יחמיר מחמת של האחרים יש איסור בדבר, לכן הפסוק מכנה זאת שניסך את המים להשם משום דאבד שנהג חומרה בעצמו לשם שמיים, אלא למען דאמר לרב נחמן שביער שדוד הסתפק בדין טמון באש, ולדבריו דוד לא נהג שום חומרה בעצמו, אלא שרק לא אמר הלכה זו בשם הגיבורים, קשה. מה כוונת הכתוב היסך אותם להשם? מיישבת הגמרא, הכוונה היא שדוד ניסך הלכה זו להשם בכך דאמרינו משמע דגמרא, שאמר הלכה זו בשם הגמרא, דהיינו בסתם ולא בשם בשר בדם, לא בשם הגיבורים. ובהגאות מריץ חיות כתב שבמסכת יומא בדף למד ג' עמוד ב' מבואר שאמרם משמם של כל חכמי הישיבה. דוד המלך אמר את ההלכה הזו בשם כל חכמי הישיבה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף סמך א' עמוד א'. המשנה מבארת עד איכן תעבור ותדלג אישו למקום אחר ויהיה חייב על נזקיה. הניח אש ולא שמרה ועברה גדר שהוא גבוה ארבע אמות והלכה והזיקה דברים שהיו בצידו השני של הגדר, או שעברה בדלגה האש כשיהיו רוחב של דרך הרבים, דהיינו רוחב 16 אמה והזיקה שם, או שעברה נער והזיקה בצידו השני, פטור. זה המשנה שלנו בדף סמך א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שאם עברה אש גדר גבוה ארבע אמות פטור, מקשה הגמרא והתניא, והרי שנינו בברייתא להפך, שאם עברה אש גדר שהוא גבוה 400 חייב. מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה, אין זו סתירה, לפי שכוונת משנתנו שעד 400 פטור, וכוונת הברייתא שעד 400 חייב. אלא דתנא דידן כחשיב מלמעלה למטה, התנא של משנתנו שנה את דיני הגדרות מגדר גבוהה לגדר נמוכה, וכך אמר, אם הגדר שעברה גבוהה 600 פטור וכן 500 פטור, עד 400 ועד בכלל, כלומר כולל 400 בדיוק פטור. ואילו תנא ברא, התנא שבברא איתה מלמטה למעלה כחשיב, שנה את דיני הגדרות מן הנמוך לגבוה. וכך אמר, אם הגדר שעברה הייתה גבוהה 2 אמות חייב, וכן אם הייתה גבוהה 3 אמות חייב, וכן עד גובה 400 ולא עד בכלל, כלומר לא כולל 400 בדיוק חייב. ונמצא שלדעת הכל אם עברה גדר שהיא גבוהה 400 בדיוק פטור. ובברא איתה שנינו שחייב, הכוונה היא שמגובה נמוך עד גובה של 400 ולא עד בכלל חייב. כך מפרש רשי, והשיטה מקובצת מביא בשם הרימי לוניל שפירש ההפך, ש400 חייב יותר מ4 פטור, והתנה שלנו נקט מלמטה למעלה. ועד ועד בכלל. בתנא של הברייתא נקט מלמעלה למטה ועד ולא עד בכלל. דנה הגמרא באיזה אופן נאמר השיעור של ארבע אמות. אמר רבא, עברה גדר בגובה ארבע אמות שאמרו במשנתנו דפטור, הדבר אמור אפילו בשדה קוצים, שעברה לשדה קוצים, שנוח לאש לייחס בהם, ולדלג עליהם שגם בזה פטור. מוסיפה הגמרא, אמר רב פאפה, ופטור רק כאשר יש משפת קוצים ולמעלה גובה גדר של ארבע אמות. תוספות בדיבור המתחיל עברה וכן הרשב"א וכן הראש מבארים שרב פאפה בא להוסיף על המשנה שבנוסף לארבע אמות שהגדר צריכה להיות גבוהה מהצי הדליקה, היא צריכה להיות גבוהה ארבע אמות גם משפת הקוצים שנמצאים בצד השני. אבל הרואה כתב שכשהגדר גבוהה ארבע אמות משפת הקוצים, אין היא צריכה להיות גבוהה כלל מצד האש. מביאה הגמרא מחלוקת באיזו אש מדובר. אמר רב, לא שנו, לא נאמר במשנה שפטור על אש שעברה גדר הגבוהה ארבע אמות והזיקה, אלא באש הקולחת, מתמרת ועולה כלפי מעלה, שבאופן זה הוא אנוס. אבל באש הנכפפת, שהרוח מתה וכופפת אותה לצדדים, והשלבת נפסקת מן האש ומדלגת, הדינו, שאפילו אם עברה גדר שגבוהה הרבה, ואפילו עד מאה אמה חייב, ושמואל אמר, מתניתין, המשנה שפטרה רק באופן שעברה גדר ארבע אמות, מדובר בה באש הנכפפת, אבל באש הקולחת, אפילו עברה גדר גבוהה כלשהו פטור. מביאה הגמרא ראיה כדעת רב, תניא קבתי דרב, שנינו בברייתא כדעת רב, במה דברים אמורים שבעברה, כשיעור דרך הרבים שרוחבה 16 אמה פטור, היינו דווקא באש הקולחת ואינה נשרכת בעשבים שעל גבי קרקע, אבל באש הנכפפת ונשרכת בעיצים, המצוין לה על גבי קרקע, להיחס בהם ולעבור, אפילו עברה עד 100 מיל, חייב, מיל זו מידת אורך של 2,000 אמה, ולפי זה 100 מיל ו-200,000 אמה. עברה נער או שלולית שהם רחבים 8 אמות פטור, נמצא מבואר בברייתא, שהדין השני במשנתנו שבעברה דרך הרבים פטור, אינו אלא בקולחת, וכשם שדין זה בקולחת, כך דין הרישה בקולחת, וזהו כשיטת רב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאם עברה אישו מרחק כשיעור רוחב דרך הרבים והזיקה פטור. מבארת הגמרא, מן תנא מיהו התנא הסובר כן, שאף אם עברה רק כשיעור דרך הרבים פטור. אמר רב הרבי אליעזר, דתנן, במשנה הסמוכה לקמן, בדף סמך א' עמוד ב', נחלקו תנאים, כמה מרחק תעבור הדליקה ויהיה פטור. רבי אליעזר אומר, אף אם עברה רוחב 16 אמות כשיעור דרך רשות הרבים פטור. ואילו רבי עקיבא אומר, שרק אם עברה רוחב 50 אמה פטור, ורבי שמעון אומר שאין לכך שיעור, אלא הכל נמדד לפי גודל הדליקה. נמצא שמשנתנו כדעת רבי אליעזרי. ועוד שנינו במשנה, עברה גדר או נער פטור, מביאה הגמרא מחלוקת בפירוש הדין הזה. רב אמר, נער שאמרו במשנה שאם עברה אותו האש פטור, הכוונה לנער ממש, ושמואל אמר, מדובר במשנה באריתא דדלאי, יאור קטן שדולים ומשקים ממנו את השדות. מבארת הגמרא, מנדה אמר, רב שאמר שמדובר במשנה בנער ממש לדעתו פטור אף על גב, דלק המאיה, שאין מים בנער, שכיוון שהוא רחב, נחשב כדרך הרבים שאם עברה אותו פטור. ומן דאמר ושמואל שאמר שמדובר במשנה באריתא דדלאי, ביאור קטן שדולים ממנו, לדעתו אית במאיה אם יש בו ביאור מים, אין אכן פטור, אבל אם לית במאיה, אם אין ביאור מים, לא, אינו פטור על נזקי האש, כיוון שאינו רחב הרבה והאש יכולה לעבור אותו בקלות אם אין בו מים. מביאה הגמרא סוגיה אודות הדברים המפסיקים בשדה לעניין פאה, שממנה נלמד מהי שלולית שדיברה בה הברייתא לאל שמפסיקה לעניין נזקי האש. תנא נתם, שנינו שם במשנה במסכת פאה פרק ב' משנה א' לגבי דין נתינת פאה, שבעת הקציר אסור לקצור את כל השדה, אלא יש להניח פאה לעניים בסוף כל שדה ושדה בנפרד. אומרת המשנה, ואילו מפסיקים לפאה להחשיב שדה אחת כשתיים ולהצריך פאה מכל חלק בנפרד, הנחל והשלולית בדרך היחיד הרחבה 4 אמות ודרך הרבים הרחבה 16 אמה, שאם הם עוברים באמצע השדה היא נחשבת כשתי שדות ויש לתת פאה מכאן ומכאן בנפרד. מבררת הגמרא מהי שלולית ומביאה מחלוקת בדבר. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שלולית היא מקום שמי גשמים שוללים מתקפצים ונאספים שם. רב ביוואי אמר בשם רבי יוחנן, שלולית היא אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה לצדדיה, דהיינו שמשקים ממנה את השדות שמצידיה, ונקרא שלל לפי שעל ידי כך השדות עושים פירות. מבארת הגמרא, מנדה אמר שמואל שאמר ששלולית המפסקת לפאה היא מקום שמי גשמים שוללים ומתקפצים שם, כל שכן שלדעתו אמת המים מפסקת לפאה, שהרי הוא מקום חשוב בפני עצמו יותר מאשר שלולית. ומנדה אמר רבי יוחנן שאמר ששלולית המפסקת היא אמת המים, זה דווקא באמת המים שהוא מקום חשוב בפני עצמו, אבל מקום שמי גשמים שוללים ומתקפצים שם לא מפסיקי לפאה, כיוון שאינם חשובים בפני עצמם, אלא הנו באגני דארה מקרו, אלו נקראים בורות הקרקע ונחשבים כחלק מהשדה, ואין הם עושים אותה כשתי שדות, ולכן די בהנחת פאה אחת מצד אחד של השלולית. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וריי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף סמך א' עמוד ב'. משנתנו מוסיפה לדון בשיעור המרחק שתעבור ותדלג אישו ויהיה חייב על נזקיה. אומרת המשנה, מדליק אש בתוך שלו ולא שמרה והלכה והזיקה במקום אחר, עד כמה שיעור המרחק שתעבור ותדלג עד להיקה למקום אחר ויהיה חייב על נזקיה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואין אותו את המקום בו הדליק את האש כאילו באמצע בית קור, שטח של 274 אמות על 274 אמות, וחייב על כל מה שתלך האש ותזיק בתוך הבית קור. אבל אם הרחיק האש חוץ למקום זה, דהיינו שיעור חצי בית קור, 137 אמות לכל צד והזיקה, פטור. רבי אליעזר אומר, שיעור המרחק שתעבור והתחייב הוא עד 16 אמות, כשיעור רוחב דרך רשות הרבים. רבי עקיבא אומר, שיעור המרחק להתחייב הוא עד 50 אמה. רבי שמעון אומר, נאמר בנזקי האש בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה', שלם ישלם המבעיר את הבעירה, ולכן עליו לשלם הכל לפי מה שתלך הדליקה בין מקום קרוב ובין רחוק. כך הבינה הגמרא מתחילה שזודות רבי שמעון, אבל במסקנת הגמרא תבאר הגמרא אחרת את דעתו של רבי שמעון. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף סמך א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, הכל לפי הדליקה. סברה הגמרא שכוונתו שאת כל מה ששרפה הדליקה עליו לשלם גם במקום רחוק שלא הייתה אש ראויה להגיע לשם. מקשה הגמרא, ולית לה לרבי שמעון שיעורה בדליקה, וכי רבי שמעון אינו סובר שיש שיעור עד איזה מרחק התחייב על אישו שהלכה והזיקה. והתנן, הרי שנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף כף עמוד ב', יכולים בני העיר לעכב ולמנוע שלא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גבו של התנור חלל בגובה של 400 עד התקרה, בכדי שלא תוחז האש בתקרה. ואם היה מעמידו את התנור בעלייה, בדירה העליונה של הבית, יכולים לעכב ולמנוע ממנו מלעמידו עד שיהיה תחתיו, תחת התנור, על רצפת העלייה, שהיא גם תקרת הבית, מעזיבה, שכבת טיח של סיד בעובי של שלושה טפחים, שבאופן זה הבית שמור מפני הדליקה. ובמבקש להעמיד קירה בעלייה שהיא קטנה מתנור ואין מבערים בתוכה אש גדולה, יכולים למנוע ממנו עד שתהיה תחתיה מעזיבה בעובי טפח. מוסיפה המשנה שם במסכת בבא בתרא, ואף שהרחיק בשיעורים אלו, מכל מקום, אם אף על פי כן פשטה אש והזיק, משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר, לא נאמרו שיעורים הללו ששנינו, 400 בבית, שלושה טפחים בעלייה לתנור וטפח לקירה, אלא כדי לומר שאם על אף שהרחיק כשיעור, בכל זאת זה הזיק, פטור מלשלם כיוון שהרחיק כדין. אם כן, למדנו ממשנה זו שגם לפי רבי שמעון, יש דליקה שפטור עליה אם הרחיקה כדין. ואיך אמר במשנתנו, הכל לפי הדליקה, שמה שמשלם בכל מקרה שאישו הלכה והזיקה. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא את דעת רבי שמעון באופן אחר. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, בשמו של רבא ברבועה, כוונת רבי שמעון היא שהכל לפי גובה הדליקה, שאין לתת שיעור מרחק קבוע לכל הדליקות, אלא הדבר תלוי בגובה הדליקה שלפיו משערים אם הייתה ראויה לעבור לאותו מקום שהזיקה. שכשהאש גבוהה היא ראויה לעבור מרחק רב יותר לפי שהיא קופצת למרחוק. מביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת במשנה, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל. אמר רב יוסף בשמו של רב יהודה שאמר בשמו של שמואל הלכה כרבי שמעון, וכן אמר רב נחמן, אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל הלכה כרבי שמעון. וכותב הראש שבפשוטו רבי שמעון במשנתנו אינו חולק אלא על שיעור הרוחב שתעבור עד ליקה, אבל בשיעור גובה גם רבי שמעון מודה שאם הייתה גדר גבוהה 400 פטור. כמה מבואר במשנה לאל בדף סמך א' עמוד א'. אבל מוכיח הראש שלדעת הריף חולק רבי שמעון גם על האמור במשנה הקודמת לעניין שיעור גדר וכל הנתבאר שם, וסובר שבכל מקום אומרים אם הייתה ראויה לעבור. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וריי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף סמך א' עמוד ב'. משנתנו דנה בדיני תמון באש וכן במדליק גדיש ונשרפו עמו עבד וגדי. אומרת המשנה, מדליק את הגדיש של חיטים או של שעורים והיו תמונים בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר, משלם גם על מה שבתוכו ואינו פטור על הכלים, והיינו שחייבה תורה גם על דבר התמון. והחכמים אומרים, אינו משלם על הכלים כלל, כיוון שלא חייבה תורה באש על נזקי תמון, אלא משלם גדיש של חיטים או של שעורים. דין נוסף אומר את המשנה, אם היה גדי כפות לא קשור לגדיש, ועבד סמוך לו לגדיש ולא היה עבד כפות, ובשריפת הגדיש נשרף עמו הגדי והעבד, חייב המדליק לשלם על הגדיש ועל הגדי. שבעלי חיים שניזוקו מתרבים גם כן ממילות הפסוק או הקמה, כפי שדרשה הגמרא לאל בדף סמך עמוד א', לחייב את מי שהזיקם באישו. אבל על העבד אינו חייב, שמאחר שלא היה עבד כפות לגדיש אלא רק עמד בסמוך לו, היה לו לברוח. אבל אם היה עבד כפות לו לגדיש וגדי סמוך לו ואינו כפות, והדליק את הגדיש ונשרף עמו הגדי והעבד, הרי הוא חייב מיטה על הריגת העבד שהיה כפות ולא יכול היה לברוח. שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ', וכי יקה איש את עבדו או את עמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. וכיוון שנתחייב מיטה, הרי הוא פטור על הגדיש ועל הגדי. והטעם, משום שקם לבדרה במיני, דהיינו שעושה מעשה שהעונש על כך, הוא גם חיוב מיטה וגם חיוב ממון, בית דין מעמידים אותו בחיוב הגדול בלבד, דהיינו מיטה, ופטור הוא מחיוב הממון, ולכן כאן חיובו על שריפת העבד פוטרו מחיובי הממון האחרים, שבאו עליו באותה עת. ואפילו לא יתרו בו על הריגת העבד שאינו חייב מיטה, גם כן פטורו על הגדיש והגדיש, שגם חייבי מיטות שוגגין פטורים מחיובי ממון שבאו יחד עם המעשה עליו היה מתחייב מיטה, אילו היה מזיד ובהתראה, כאמור במסכת כתובות בדף למד עמוד ב'. אומרים התוספות בשם רבינו תם לאל בדף חב ב' עמוד ב', מה שנשנתה הלכה הזו כאן בין דיני תמון, זה מפני שהיה מקום לומר שכשם שפותרים תמון, כך יש לפתור כל דבר שאין דרכו כך. ואין דרך גדי להיות כפות לגדיש ולא יתחייב עליו, מחדש את המשנה שאף על פי כן חייב, שבזה מודים הכל. חוזרת המשנה לנידון הקודם ומוסיפה, אף שחלקו חכמים על רבי יהודה וסברו שפטור על התמון, מודים חכמים לרבי יהודה המחייב על כך במדליק את הבירה, מגדל גדול, ונשרפו כלים שהיו בתוכו, שהוא משלם כל מה שהיה בתוכה ונשרף, שכן דרך בני אדם להניח חפצים בבתים, ובזה לא נאמר פטור תמון, אלא רק בחיגון כלים התמונים בגדיש, שאין הדרך להניח כלים בגדיש, שם נאמר פטור של תמון, לדעתם של חכמים. זו היה המשנה שלנו, השנייה בדף סמך א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה מחלוקת רבי יהודה וחכמים עם חייב על נזקי תמון באש. מבארת הגמרא, אמר רב כהנא, מחלוקת זו של רבי יהודה וחכמים עם חייב על נזקי תמון באש, היא רק במדליק אש בתוך הרשות שלו ולא שמרה, והלכה האש ואכלה בתוך רשותו של חברו. לרבי יהודה מחייב לשלם על נזקי תמון באש, על נזקי תמון במזיק אש, ורבנן פטרי, רחמים פותרים, באופן זה על התמון, אבל במדליק אש בתוך רשותו של חברו, בזה לדברי הכל משלם גם על מה שתמון בתוכו, כיוון שאין לו רשות להדליק ברשות חברו, הרי זה כמזיק ומאבד בידיים, שלא נאמר בו שפטור על התמון. כך מפרש רשי, ותוספות בדיבור המתחיל, אלא ביארו שכיוון שהפסוק שממנו למדים דין תמון נאמר על מדליק בתוך שלו כי תיצא אש, לכך אין למדים ממנו לפתור על התמון במדליק בשל חברו. מביאה הגמרא דחייה לדברי רב כהנא, אמר לי רבא לרב כהנא, יחי אם אכן כדבריך שפטור תמון לא נאמר במדליק בתוך רשותו של חברו, יהיה קשה. עד אתני סייפה, עד שאתן השנה בסייפה של המשנה שמודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה, שמדליק מגדל גבוה משלם כל מה שבתוכה, גם את הכלים שנשרפו בתוך הבית, שכן דרך בני אדם להניח בבתים, שמשמעותו שאילו בגדיש שאין דרך בני אדם להניח שם חפצים, יהיה פטור, למרות שהדליק ברשותו של חברו. היה לו לתן הליף לוג וליטנה בדידה, לשנות את החילוק באותו מקרה, האמור בריש, עדיין הוא בגדיש עצמו, ויאמר שגם בו יש אופן שחכמים מחייבים בתמון, וכך היה לו לשנות. במה דברים אמורים שפטור על כלים התמונים בגדיש לדעת חכמים? רק במדליק בתוך שלו והלכה, ואכלה בתוך של חברו, אבל מדליק בתוך רשותו של חברו, לדברי הכל משלם כל מה שהיה בתוכו, ואף על התמון בו, שהרי בכך היה משמיענו, שאפילו בגדיש שאין דרך להניח שם חפצים, אם ידליק את האש בתוך של חברו, חייב, וכל שכן שיהיה חייב במדליק בירתו של חברו, שדרך בני אדם להניח שם חפצים. ואין ליישב שהמשנה מדברת שידליק בתוך שלו והלכה אש, והדליקה את בירתו של חברו, שהרי מצינו שבגדיש חכמים פותרים בכל מה שיתמין, בין ארנקי שאין דרך להניחו בגדיש, ובין מורגין בכלי בקר שדרכן להניחן בגדיש. ואם כן בהכרח הטעם שמודים חכמים בבירה שדרך להניח בה, משום שדווקא בגדיש שמדובר שהדליק בשלו, בזה פטור בכל מקרה, אבל בבירה מדובר שהדליק בשל חברו, ובזה חכמים מודים בדבר שדרכו להניח בו. ושאלת הגמרא היא ממה נפשך, אם בא רב כהנא לומר שבשל חברו חייב על מה שדרכו להניח, היה למשנה לחדש זאת בגדיש עצמו, ולחייבו על מורגין וכלי בקר. ואם בא לומר שבשל חברו חייב גם על מה שאין דרכו להניח, היה למשנה להשמיע זאת בארנק שהותמן בגדיש. כך מסבירים התוספות את שאלת הגמרא בדיבור המתחיל, לפלוג וליטני בדידה. מכוח הקושייה הזו מבאר רבה את המחלוקת בדרך אחרת, אלא אמר רבה, רב יהודה וחכמים בתרתי פליגי חולקים בשני דברים. פליגי הם חולקים במדליק אש בתוך רשותו שלו והלכה ודלקה ואכלה בתוך רשותו של חברו. דרב יהודה מחייב גם התמון, גם על מה שהיה תמון באותה רשות ונשרף באש. ואפילו דבר שאין דרכו להניח כארנקי. ורבנן סברי שלא מחייב על מה שהיה תמון שם, כיוון שהתורה פטרה על התמון בין אם דרך להטמין אותו שם ובין אם אין דרך להטמין אותו שם. ופליגי נמי, ועוד הם חולקים במדליק אש ברשותו של חברו, שבאופן זה אין גזירת הכתוב לפתור על תמון. שהרי בפסוק שממנו למדים לפתור על תמון נאמר כי תיצא אש ומשמע שידליק בתוך שלו, אומרים התוספות. דרב יהודה סבר משלם כל מה שהיה בתוכו ונשרף, ואפילו היה שם ארנקי כיס של מעות שאין דרך להניחו בגדיש. ורבנן סברי שרק על כלים שדרכן להטמין אותם בגדיש, כגון מורגין, קרשים נקובים ובהם פגימות שדשים בהם את התבועה וכלי הבקר החורש בשדה, רק עליהם הוא דמשלם, אבל כלים שאין דרכן להטמין אותם בגדיש, כגון ארנק, לא משלם אם נשרפו, שכיוון שאין הדרך שיהיו שם אינו חייב בנזקיהם. שלא היה לו לעלות על הדעת שיניח אדם ארניקי בגדיש. ולפיכך שנה תנה במשנתנו שמודים חכמים בבירה, ולא שנה תנה שמודים חכמים בגדיש עצמו באופן שהדליק בשל חברו, שהרי רק בבירה שדרך להניח שם את כל החפצים, מודים חכמים שחייב על הכל, אבל בגדיש אינו חייב אלא על מורגין וכלי בקר. מביאה הגמרא ברייתא אודות פטור טמון באש, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מדליק את הגדיש, והיו טמונים בו כלים ודלקו, רב יהודה אומר משלם כל מה שהיה בתוכו, וחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חיטין או גדיש של סעורין, לפי שהוא פטור על הכלים שהיו טמונים בגדיש, ורואין מקום הכלים, דנים את מקום הכלים שבגדיש כאילו הוא מלא תבועה ומשלם כפי ערך תבועה ולא כפי ערך הכלים. מוסיפה הברייתא במה דברים אמורים שפותרים חכמים על טמון באש, במדליק את האש בתוך רשותו שלו והלכה ודלקה בתוך רשותו של חברו ושרפה את גדישו. אבל אם היה מדליק אש בתוך רשותו של חברו, דברי הכל משלם כל מה שהיה בתוכו. אם הם כלים שדרך להטמינם בו כגון מורגין וכלי הבקר, כיוון שהמדליק בשל חברו אינו פטור על טמון באש. וכפי שאמר רב הלל שבכלים שאין דרך להטמינם לעולם פטור גם באופן שלא פטרה התורה על טמון באש. במודה רב יהודה לחכמים שפטור על הטמון באופן שמשיל מקום בשדהו לחברו כדי להקדיש גדיש. לעשות הרמה של גדיש והקדיש בו חברו גדיש והתמין כלים באותו גדיש ונשרפו באישו של בעל הבית. שכיוון שהגדיש נמצא בתוך רשותו אין לחייבו מדין נזקי אישו. אלא על מה שנתן לחברו רשות להכניס וקיבל עליו לשומרם. אבל על מה שלא נתן לו רשות יכול בעל הבית לומר לו מה הם עושים ברשותי? ולכן דינו שאין משלם אל דמי גדיש בלבד ורואים את מקום הכלים כאילו מלא תבועה. אבל לא משלם את דמי הכלים שהתמין משום שעליהם לא קיבל שמירה, וכן אם השאיל לו מקום בשדה הוא להקדיש חיטין והקדיש סעורין, או שהשאיל לו מקום להקדיש סעורין והקדיש חיטין, או שהשאיל לו עבור שיקדיש חיטין וכן עשה שיקדיש חיטין, אלא שחיפן כיסה אותם בסעורים, או שהשאיל לו עבור סעורים והקדיש סעורים וחיפן בחיטים, כיסה אותם בחיטים, הדין בכל ארבעת המקרים הללו, שאינו משלם אל דמי סעורין בלבד, שבאופן הראשון שהשילו עבור גדיש של חיטים והקדיש סעורים לא ניזוק אלא בסעורים. באופן השני שהשילו לסעורים והקדיש חיטים לא קיבל על עצמו שמירה אלא בערך של סעורים. ואף שלהלן בסמוך מבואר שאין לה מזיק בידיים כל פטור, כאשר לא ידע מה ערכו של הדבר שהזיק, ולכן אישה שקיבלה לשמירה דינר של כסף והזיקתו והתברר ששל זהב הוא היה, היא חייבת על דינר של זהב. אבל כאן שהזיק באישו אינו נחשב מזיק בידיים, ששריפת הגדיש על ידי אש היא בפשיעה, ככתוב כי תיצא אש שיצא מעצמה, כאמור לאל בדף סמך עמוד ב'. כך מסבירה שהיא בשם מורו. באופן השלישי שהשילו לחיטין וחיפן בסעורים, כיסה אותם בסעורים אף שניזוק בחיטין מכל מקום, הרי הוא אומר לו, כיוון שחיפית אותם בסעורים לא נזהרתי בהם כל כך שסבור הייתי שכל הגדיש של סעורים הוא. ובאופן הרביעי שהשילו לסעורים וחיפן בחיטין גם כן לא ניזוק אלא בסעורים בלבד. מביאה הגמרא דינים נוספים מעניין זה, אמר רבא נותן דינר זהב לאישה לשומרו ואמר לה יזהרי בו בשמירתו, משום שדינר של כסף הוא עם מזיקתו בידיים, כגון ששרפתו או שליחתו לים משלמת דינר זהב, אף שלא ידע שדינר של זהב הוא. משום דה אמר לה, אומר לה הנותן, מהי אבא לך גבי דאזקת? דאמה ראית להזיקו, ומזיק משלם את שוויו של הדבר, אפילו חשב שערכו פחות, אבל אם פשעה בו ולא שמרתו כראוי וניזוק, משלם את דמי דינר של כסף, ולא כערכו האמיתי. משום דאמרה לה, אומרת האישה לנותן, נתירות את הכספה קבילי עליי, נתירות את דאב הלא קבילי עליי. קיבלתי עליי שמירת דינר כסף ולא שמירת דינר זהב, ולכן איני מחויבת בערך דינר זהב, אלא בערך דינר כסף. והכלל בזה הוא ששומר מתחייב מרצונו, ומה שלא יתחייב בו אינו שומר ואין לחייבו. מה שאין כן מזיק בידיים שהתורה חייבתו, אין נפקמינה אם ידע או לא ידע מה ערך הדבר שמזיקו. כך אומר הקצות החושן. מביאה הגמרא ברייתא שבה נאמרה הסברה הזו, אמר לרב מרדכי לרב אשי, אתון בדרבה מתניתולה, אתם בשם רבה אמרתם את הדין האמור, שאם אמר לה שהדינר של כסף אינה מחויבת בשמירה, אלא על ערך דינר כסף, והיא לא ענן ממתנית הפשיטה לן. אנחנו הוכחנו זאת מהברייתא האמורה לאל, שנאמר בה שאם אישי לא מקום בשדה הוא להקדיש חיטין, לעשות הרמת חיטין והוא חיפן בסעורין, או שאישי לא לסעורין וחיפן בחיטין אינו משלם, אלא דמי סעורין בלבד. ומכך שבסעורין וחיפה בחיטין אינו משלם על החיפוי, על מה מוכח מזה, שאמר ליכול בעל השדה לומר למקדיש נתירות את הסערי קבילי עליי, רק שמירה של סעורים קיבלתי עליי ולא שמירה של חיטים, אך הנמי אמרה לי, כך פה אמרה האישה נתירות את הדעה ולא קבילי עליי. יכולה האישה לומר למפקיד שלא קיבלה עליה שמירת מטבע של זהב ולא תשלם אלא דמי מטבע של כסף. מוריי ורבותיי, חי וראי אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדף סמך א' במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין אם הרוח מתה את האש לצדדים? שאלה שנייה, באיזה נער אמרה המשנה שהיא מדליקה עברתו פטור? שאלה שלישית, מה הפירוש של לולית? שאלה רביעית, מה השיעור שצריך להרחיק אדם המעמית תנור בביתו? שאלה חמישית, מה הדין הדליק גדיש והיו כלים תמונים בתוכו? והשאלה האחרונה על דף סמך א', מה ההבדל בין אש שהדליקה ברשותו להדליקה ברשות חברו? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף סמך א' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים ולעשות רצון אביהם שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת כתובות, פרק ב' משנה ג'. המשנה מביאה מקרים נוספים שבהם מאמינים לאדם על פי הכלל של הפה שעשר הוא הפה שהתיר. המקרה הראשון הוא בנידון של קיום שטרות. דהיינו עדים המעידים על שטר חתום שאינו מזויף. אומרת המשנה, העדים החתומים על שטר, שבאו לקיים את השטר ואמרו בבית דין, אמנם כתב ידינו הוא זה, אבל הנוסים היינו לחתום, ובאמת לא ראינו את המעשה הכתוב בשטר, או קטנים היינו בשעה שחתמנו על השטר, ואם כן השטר פסול, או פסולי עדות היינו שהיינו קרובים לאחד מבעלי הדין, הרי אילו נאמנים אף על פי שבדרך כלל אין עדים נאמנים לומר שהכריחו אותם לחתום, או שהיו פסולים כשחתמו, במקרה זה הם נאמנים, שמאחר שאין כתב ידם ניכר אלא על פיהם, לפיכך, כשם שמאמינים להם שכתב ידם הוא, מאמינים להם גם שהשטר פסול, שהפה שעשר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים אחרים המעידים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר שהביאו לפנינו שטר אחר מקוים על ידי בית דין, שעדים אלו חתומים עליו, החתימות שבאותו שטר דומות לחתימות שבשטר שבא לפנינו כעת, אינן נאמנים לפסול את השטר, משום שאין לנו צורך בעדותם על כתב ידם, ואם כן אין כאן הפה שעשר, הוא הפה שהתיר. מסכת כתובות פרק ב' משנה ד', אגב העיסוק בקיום שטר על ידי העדים החתומים בו מביאה המשנה מחלוקת תנאים בנוגע לאופן זה של קיום. כאשר שני עדים שבשטר באים לקיימו, זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי, וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי, הרי אילו נאמנים בשטר מקוים על פיהם, שהרי יש כאן שני עדים על כל חתימה. אבל, אם זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי, דיינו שכל אחד מהם מעיד רק על חתימתו ואינו מכיר את חתימת חברו, צריכים לצרף עמהם עד אחר שיעיד על שתי החתימות, משום שצריך שני עדים על כל חתימה. דברי רבי. והחכמים אומרים, אינם צריכים לצרף עמהם אחר, אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי, וכאשר כל אחד מהם מעיד על חתימתו, השטר מקוים. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הנקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, חף א' בתיבת תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הנקית את תלמוד תורתנו בדף סמך א', במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בבריאות גופה ונאור מעליה בכל מילה דמית, המחר יום רביעי, חף ב' בתיבת תשפ"ד. ונלמד את דף סמך ב' במסכת בבא קמא, דף החותם את הפרק השישי במסכת בבא קמא, פרק ששמו הכונס, הדף שגם מתחיל בסייעתא דשמיא הגדולה מחיל אל חיל, את הפרק השביעי במסכת בבא קמא, הפרק ששמו מרובה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדה מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.